כלכלי עם צבי טסלר.
ועוד 4 דקות, שטח כלכלי, התוכנית שבה אנחנו מדי שבוע עושים לכם סדר בכל מה שקשור לכלכלה, צרכנות, שוק הון, כמובן ענייני רווחה ומה שנוגע לכיס של כל אחד ואחד מאיתנו, אבל אנחנו כמובן לא נוכל להתעלם ממה שקורה כרגע בארץ עם הכניסות לתחנת רכבת תל אביב השלום, בנימינה וחוף הכרמל שנסגרו בדקות האחרונות על ידי המשטרה. העסק שם מאבד שליטה, וכדי למנוע סיכון חיי אדם מחליטה המשטרה פשוט למנוע כניסה לתחנות בשעה הזו העמוסה, כשכל כך הרבה אנשים צריכים לחזור ולהשתמש ברכבות כדי לחזור מהעבודה. בשעה הזו מחליטים כאמור לסגור, כשמתוך התחנות עולות תמונות שנראות ממש כאוס מוחלט ועל סף סיכון חיי אדם. אנחנו מיד נהיה וננסה להבין מול המשטרה איפה הדברים עומדים, אבל עוד שורה של נושאים כלכליים לפנינו, בין היתר כמובן יוקר המחיה, אבל נושא נוסף שנעסוק בו זה הסיפור של מטרנה והחשש של הורים רבים בעקבות ההודעה על חיידק שנמצא בסביבת ייצור. מיד נהיה עם הפרטים הללו, אבל לפני הכל אנחנו מתחילים התוכנית עצמה. נודה לעושים במלאכה, תודה לנתי שולמן על העריכה, ליונתן לדייב על הביצוע הטכני. כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. ממהרים עכשיו להתעדכן מהשטח, שלום לשבתאי גרברצ'יק. שבתאי?
כן, שלום וברכה.
עכשיו גם נשמע אותך, דובר המשטרה לציבור החרדי, והכותרת בעצם שמגיעה בדקות האחרונות על כך שהמשטרה מחליטה לסגור את הכניסות לתחנות הרכבת תל אביב השלום, בנימינה וחוף הכרמל בחיפה. בוא תתאר לי איך זה נראה מנקודת המבט של המשטרה בשעה הזו.
מנקודת המבט שלנו, הדבר הראשון שאנחנו עומד אל מול עינינו, וזה הנושא של בטיחות האנשים, גם הנוסעים וגם אותם אלה שמוחים, ומאחר והרציפים התמלו באנשים שבאו להפגין, וקיים חשש סביר שאנשים יכולים חלילה ליפול אל המסילה או לגרום לעצמם איזשהו נזק שהוא בלתי הפיך, ולכן ההחלטה בחלק מהתחנות כמובן לסגור את הדלתות ולא לאפשר, ויש גם חלק מהרכבות שאינם נוסעות. אנחנו צריכים להבין שלא מדובר רק על תחנה בתל אביב.
רגע, זאת אומרת באזור... ההחלטה לעצור את תנועת הרכבות היא החלטה של מי? שלכם? של רכבת ישראל?
ההחלטה הן החלטות משותפות של נקודתיות, שעיקרן שמירה על ביטחונם של האנשים שנמצאים בתחנת הרכבת, וחלק מהרכבות כרגע לא נוסעות, בעיקר באזור תל אביב, עד כמובן שירד הלחץ מאותם רציפים, ואנחנו והנהלת הרכבת, מאבטחי הרכבת, נהיה בטוחים שאין סיכון חיי אדם באיזושהי צורה לאותם אנשים שנמצאים על הרציפים עצמם.
דיברו בצמרת המשטרה ביומה האחרונה על כך שכניסה, שהפרעה לתנועת רכבות וסיכון חיי אדם שם זו עבירה פלילית, והמשטרה תמנע את זה. בפועל זה מה שנקרא ידוע מראש קרה מול העיניים.
לא מה שידוע מראש, אנחנו למעשה חיים בין צד אחד, שמצד אחד כמדינה דמוקרטית, המדינה ואנחנו צריכים לאפשר את זכות המחאה וההפגנה, צד שני גם לשמור על מרקם חיים שבו אותם אנשים שרוצים להמשיך ולהשתמש גם בדרכים את חיי היום יום שלהם הם יצטרכו לעשות. אנחנו גם אמרנו את זה, חזרנו על זה גם לפני דקות אחדות, שכל מי שבכלל ירד למסילה ייעצר מיד, שהוא בוודאי מסכן את החיים שלנו, אנחנו לא נעצור ולא נעצור את השנייה, נעצור אותו, אבל כאשר אנחנו רואים שגם על הרציפים עצמם ישנם הרבה מאוד אנשים, וצריך להבין, זה לא רק אנשים שנכנסו דרך המדרגות הנאות אל תוך אותם תחנות הרכבת, אלא חלק מאותם אנשים שמפגינים הגיעו בתוך הרכבות מתחנות מרוחקות כנוסעים וירדו לרציפים.
וזה בעצם לא ניתן למנוע?
בדיוק, כי קשה למנוע את הדבר הזה, למעשה בלתי אפשרי, כאשר אדם קונה כרטיס, עולה לרכבת ונוסע מצפון הארץ למרכזה, או מדרום הארץ למרכזה, ואז הוא יורד ומחליט שהוא מפגין. מה שאפשר לעשות עושים כמובן.
אז אני רוצה אבל לשאול אותך, כי מצד אחד אתה אומר, אולי במקרה הזה לא ניתן למנוע, יש שיינתנו שאפשר אחרת, כי הרי המשטרה התגעתה בשעות האחרונות שהיא לא מונעת מאנשים את המחאה בשטח התחנה, אולי זה היה טעות, אולי זה משהו שאי אפשר לשלוט עליו, אבל אני רוצה לשאול אותך דבר אחר, אני נסעתי בתל אביב, ואתה רואה דרכים שלמות, מרכזיות, בתוך תל אביב, חסומות, אתה מסתכל מה קורה שם, אתה בטוח, בטח אלפי אנשים עומדים וחוסמים את הכביש, ואתה רואה 3 אנשים, 10 אנשים נמצאים שם, ואתה אומר, בשביל מה חסמו את הכל? זאת אומרת, זה נראה כאילו, המשטרה היא בשירות המחאה, סליחה, כך זה נראה מהעיניים מהצד.
אתה צודק בראייה, אבל הראייה היא ראייה צרה. אנחנו חיים למעשה משני סוגים של מידע, מידע מודיעיני שיש לנו, ומידע ויזואלי של מה שאנחנו רואים. אנחנו, והפתעות שכמובן אותם מפגינים מפתיעים את כולם, הם לא מספרים לא למשטרה ולא לציבור על כל צעד ושעל שהם עושים. ולכן כאשר המשימה שלנו היא משימה שתפקידה שאיש לא ייפגע בשום צורה שהיא, גם המוחים וגם המתנגדים וגם הציבור הרחב, ולכן כאשר אנחנו מקבלים איזשהו מידע על קבוצות שנעות לכיוון צמתים מסוימים, בחלק מהמקומות שאנחנו מבינים שיכולה להיווצר סכנת חיים, אז אנחנו חוסמים את המקומות. אז גם כשמישהו עובר ורואה נקודתית בחמש דקות שהוא נמצא באיזושהי צומת שהוא לא רואה אף אחד, ולמה אתם סוגרים? לנו יש מידעים על אנשים שעושים את דרכם למקום, או שנמצאים באחד הרחובות הסמוכים, או שזה בצעידה רגלית איטית, או בנסיעה איטית, או בכל צורה שהיא שנועדה לגרום איזשהו שיבוש, כפי שהם הציבו, שיבוש של החיים.
אבל המשטרה לא משתמשת בעצם, אבל במידע הזה שיש לה מראש, על כאלה שהכוונה שלהם היא לשבש את החיים ולייצר אנרכיה, המשטרה לא משתמשת במידע הזה כדי לנסות אולי לעשות מעצרי מנע, אולי כדי למנוע כפי שנעשה במאחרות אחרות, אלא בעיקר לאפשר להם את אותה אנרכיה באמצעות חסימת יזומה של המשטרה, של צירת
שאלה בו. מצוינת לגבי התפקיד של המשטרה בדבר הזה. אנחנו, ממשלת ישראל, לפני ימים אחדים, בשבוע שעבר, ביקשה מהיועצת המשפטית לממשלה שתנחה אותה, ובעקבות כך כמובן שמשטרת ישראל תונחה על ידי הגורמים הרלוונטיים, איך אנחנו צריכים לנהוג. וההנחיות הן ברורות לחלוטין. מצד אחד, מדינת ישראל כמדינת חוק, מאפשרת את זכות ההפגנה, בכל דבר ועניין. אנחנו לא עושים מעצרי מנע כדי למנוע ממישהו להפגין. יכול להיות שאתה תגיד לי עכשיו שלפני 20 שנה והיו, אז היה דברים...
לא 20 שנה. אני אשאל אותך, לא 20 שנה. אם מחר יבוא פלג מסוים בציבור החרדי ויחליט שהוא כמחאה נגד הגיוס, הוא מבצע הפגנות על ציר הרכבת הקלה, בתחנות הרכבת, בשדה התעופה, המשטרה תהיה סלחנית באותה מידה?
המשטרה לא סלחנית והיא נוקטת באותה מידה כלפי כולם. גם היום בשעות הצהריים הייתה הפגנה בירושלים עם עגלות ילדים שאנשים הגיעו כדי למחות כנגד תוואי הרכבת הקלה שנבנה בחוף בר אילן. ויש לנו הפגנות מכל הפגנות וכל הסוגים. אתה יודע, אנחנו נמצאים במין תהליך שהציבור כל כך לא רואה אותו, כי כל אחד רואה את זה בטווח ראייה שלו, אבל אנחנו מתמודדים עם מאות הפגנות והפרות סדר כל יום, במשך התקופה האחרונה. הרעיון הכללי זה קודם כל לשמור על מרקם חיים עד כמה שניתן, למנוע פגיעה של אנשים, למנוע חיי אדם, וכמובן אין מה לעשות, אנחנו נמצאים במדינה דמוקרטית, כן. וזה גאווה לאפשר גם את זכות המחאה. נכון להיום, אוקיי. אז יש צד אחד שמפגין, מחר יכול להיות צד אחר. אנחנו כמובן עם השוטרים ואלפי שוטרים, וחשוב שהציבור ידע שהשוטרים האלה נמצאים שבוע אחרי שבוע, יום אחרי יום, בשטח כדי לעזור ולסייע לתושבי
מדינת ישראל. שבתאי גרברצ'יק, דובר המשטרה למגזר החרדי, תודה רבה לך על הדברים.
תודה, כל טוב.
יום טוב. כן, יש לזה גם השלכות כלכליות, אבל בואו ניגע רגע בחיים עצמם. חיים גיל, שלום.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב, פרשן הכלכלי והאסטרטג, אני מקווה שלא נתקעת בפקק היום.
לא, לא, עוד מעט אנחנו סוגרים את הגולל על עוד יום שימוש, וברוך השם, מסתבר שהתנועה זורמת יופי, אלא אם כן המשטרה מחליטה לסגור, תום עד כזה או אחר, בגלל כל מיני דודות על מידע מודיעיני כזה או אחר.
כן, נסעתי היום לחיפה וחזרה, והתחושה הייתה כאילו אני נוסע ביום שישי, לא, האמת שהוא שישי יותר עמוס, כאילו אני נוסע ביום ללא תנועה, אולי חזרה לקורונה. בוא רגע ניגע בנושאים. מה? אינפלציה מתמתנת.
כן, אינפלציה מתמתנת, מחירי דירות חדשות, לפחות בשלב הזה יורדים, כן, נשמע דווקא די מעודד, מה שהלמ"ס מפרסמים השבוע, זאת אומרת, נכון בשבוע שעבר, לפני ה-15 לחודש, זה כאילו נתוני ה-15 לחודש, הדירות החדשות ירדו עם אותה ב3%, אמנם איך אומרים לג לרש, אבל זה מצביע על איזושהי מגמה, רואים את זה ושומעים את זה גם אם מתווכים על איזושהי עצירה מסוימת, לא ברור אם היא תמשך הרבה זמן.
לא, אבל אני רוצה רגע, שנייה רגע, לקחת אותך ממחירי הדירות חזרה לרמת המחירים, כי התחושה בקרב הציבור, לפחות ככה זה נשמע, זה שהכל מתייקר והכל נורא יקר, ואז אתה מסתכל רגע על הנתונים, ואתה רואה שבאמת הייתה עלייה מאוד חדה בקצב האינפלציה עד לפני חצי שנה, עד תחילת הממשלה הנוכחית, ובחצי שנה האחרונה כל חודש רמת העלייה ברמת המחירים מתמתנת. אז מה, זה משקר? או מה, איפה זה? התחושה שלנו משקרת, או שהנתונים לא מדויקים?
תראה, אנחנו חיים בדור כזה שהכל הוא מהרגע להרגע, אוקיי, אתה נוגע במסך וכבר מתרחש משהו.
אוקיי.
המציאות היא שהכלכלה לא מתנהלת בצורה כזו, זאת אומרת, גם אם אתה רואה תגובה, נגיד, במיידית של איזושהי צמיחה בשער השקל או משהו מהסוג הזה, אבל בסופו של יום זה משהו חריג, המגמה היא זו שקובעת, והמגמה היא לטווח ארוך. מה שאנחנו ראינו באמת במשך שנים רבות זה עלייה שרק הלכה וגדלה עם השנים, אנחנו גם כבר בשנה שעברה כבר ראינו איזושהי התמתנות בעליות. זה לא אומר שהמחיר לא טיפס בסופו של דבר ב-21%, נגיד מחירי השכירות אם אנחנו מדברים על זה, אבל כן, אין ספק שבחצי שנה האחרונה אנחנו רואים איזושהי שינוי מגמה שיכול להיות שהוא נובע מחוסר הוודאות ומהריבית הגבוהה שהפכה את כל העסק של דירות לעסק שהוא לא כל כך משתלם.
כלומר, אתה אומר, הממשלה לא יכולה לקשור לעצמה כתרים בעניין הזה.
לא רק שהיא לא יכולה לקשור לעצמה כתרים, כל ממשלות ישראל בעשורים האחרונים חוזרים על אותה טעות, חוזרות על אותה טעות. הממשלה חייבת להסיר המון המון חסמים שבגינם אנחנו משלמים מחירים מאוד מאוד גבוהים, כשהחסם המרכזי והראשון הוא כמובן מחירי הדירות שהמדינה, זאת אומרת הקרקעות, המדינה מתסרת בהן.
טוב, חיים, אני רוצה להספיק איתך עוד כמה נושאים. קודם כל, תראה, לפעמים עצם הדיבורים יוצרים מציאות. דיברנו על הצעת החוק של ינון אזולאי, חבר הכנסת ינון אזולאי, חרוץ מאוד משעץ, על חובת ריבית על הזכות, ובינתיים עוד ועוד בנקים עושים את זה מיוזמתם. הנגיד עדיין מתנגד להצעת החוק, נכון?
הוא מתנגד להצעת החוק, תראה, אני לא נכנסתי לראש שלו, אבל כששומעים אותו וכשקוראים את מה שבנק ישראל כותב, אז ההתנגדות היא בגלל שהכנסת לא אמורה להתערב. במילים אחרות, לא הכנסת, ולא, בוודאי לא הממשלה, אמורים להתערב בהתנהלות של בנק ישראל. יש חוק שנותן לבנק ישראל עצמאות מלאה, וזה חוק טוב מאוד, וכך צריך להיות. אנחנו לא היינו רוצים שבשל שיקולים פוליטיים יהיה מי שיעלה את הריבית.
כן, אבל מדובר, אני מסכים איתך לגבי המדיניות המוניטרית על גובה הריבית, אני מסכים איתך שהעצמאות היא מאוד מאוד חשובה, וראינו מה קרה בכלכלות שבהן הדרג הפוליטי התערב בשיקולים הללו. אבל כשיש כשל שוק, אז מישהו צריך להתערב, בשביל זה יש ממשלה. ואם הבנקים כולם חוגגים על חשבוננו, עם ריביות מטורפות, ריביות שאתה רואה, זה ריבית של שוק אפור, אנשים משלמים היום על הלוואות, ומקבלים אגורות, ולפעמים אפילו זה לא, על יתרת זכות. אז אתה אומר, תשמע, מישהו צריך לנער פה את המערכת, והנה עובדה שזה נייר. עצם הצעת החוק.
חייבים, למרות אני לא נוהג לתת הרבה קרדיטים בפוליטיקאים, אבל חייבים לתת קרדיט גדול מאוד לחבר'ה הצעירים משעד, שהרימו את הכפפה, ניערו בהחלט את, את השוק, והעובדות הן, העובדות עוברות בעד עצמן. זאת אומרת, אנחנו רואים בכל מיני תנאים כאלה חושבים, ואנחנו כבר רואים מגמה שהשוק עצמו מתקן את עצמו, אבל הדבר הטוב והנכון ביותר היה תחרות. אם היה שוק תחרותי במערכת הבנקאית, ולא היינו עם הטראומה הזו של, אם אתה זוכר, בשנות ה-80 של הקריסה של הבנקים, שבסופו של דבר כול אמור על ידי המדינה,
כן.
אז המצב היה שפשוט הם מיוזמתם היו מתים ולא היה צריך חוק. אתה צודק, יש פה קשר שוק, הנגיד מתנגד, אבל ריקחו מאוד, זאת אומרת, אז אולי ריקח מאוד את הצעת החוק שלו, והוא נותן לה נגיד הרבה יותר עצמאות בלקבוע מה הריבית המינימום שהבנקים צריכים לתת למי שיש לו יתרת זכות. ובוא נראה. אז אולי שואל את הנגיד שאלה מאוד פשוטה, אדוני, האם פנו אליך הבנקים וסיפרו כמה הם מוכנים לתת, וזה לא קרה?
אני האמת הייתי שמח אם הם היו מתעסקים במקום בזה, שבסוף באמת זה השפעה כל כך קטנה על המשק בית הרגיל, השאלה כמה הוא יקבל היתרת זכות כשרוב המשקי בית בכלל לא, אין להם את הפריבילגיה הזאת. אם למשל היו פותחים את זה יותר תחרות, מאפשרים לי יותר גופים פיננסיים בינלאומיים לפעול פה, אבל את זה אנחנו נמשיך בהזדמנות אחרת.
אז אולי מקשיב, אז אני חושב, אני אומר, אולי, אז אולי מקשיב, אז יכול להיות רעיון שבאמת המדינה תדחף לתחרות.
תחרות, זה בסוף זה הסוד של ההצלחה. חיים גיל, הפרשן הכלכלי והאסטרטג, תודה רבה לך על הדברים.
ערב טוב.
פרסומות וחוזרים.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
חמש ועוד 24 דקות, שני עדכונים ממש מהדקה האחרונה. אחד מהעדכנים שבוועדת החוקה של הכנסת התחילו ההצבעות על עילת הסבירות. ועדכון נוסף שמביא לנו שבתאי גרברציק, רכבת ישראל, כל הרכבות נוסעות כרגע, למעט העתה בכניסה לתחנות. שלום אלותן סרוצקין.
שלום.
עמית מחקר בפורום קהלת לכלכלה. ואנחנו איתך רוצים לדבר על כל נושא מחיר החלב והעיוותים בשוק החלב.
כן.
השאלה אני רוצה רגע להתחיל איתך דווקא מהסוף, כי ישנה עתירה לבית המשפט שאומרת, ההחלטה הזו של שר האוצר לבטל את המכס לשלושה חודשים היא לא חוקית. מה עמדתכם על זה?
אוקיי, אני לא, תראה, אני קטונתי מלעסוק בנושאים משפטיים. אני לא מכיר שבחוק לא ניתן לייבא חלב, הסמכות להטיל, אגב, לייבא חלב מותר כבר היום, פשוט המכס הוא מאוד מאוד גבוה. אני לא מכיר היעדר סמכות של שר אוצר לשנות את המכס לאפס במדינת ישראל, אז אני לא...
אז בוא נלך רגע מהשאלה המשפטית ונלך רגע לשאלה המעשית. כי בסופו של דבר אומרים לך במשק, במועצת החלב, אין בעיה, יש מספיק חלב, אם הרשתות יקנו את זה מהרפתות, מי שמייצרים את החלב, יש מספיק חלב בישראל, עכשיו הם מייבשים חלב כי צריכים לייבא מחול, איזה היגיון יש לייבא כשיש מספיק חלב בארץ?
אוקיי, על התשובה הזאת יכול לענות כל אזרח במדינת ישראל, פשוט להיכנס לסופר ולהבין שכל כמה שבועות, יש שבוע שאין בו חלב. אני צילמתי ועליתי לפייסבוק לפני שבועיים בערך, מדפים ריקים, פשוט מדפים ריקים.
כן, כולנו רואים את זה. השאלה מי אשם בזה? האם זה באמת קנוניה של רשתות השיווק, או שבאמת יש פה כשל שוק?
לרשתות השיווק אין קנוניה שהם עושים. רשתות השיווק רוצים מדפים מלאים, כדי שהקונים ייכנסו ויקנו כמה שיותר דברים. יש לנו במדינת ישראל מחסור בחלב ובביצים, כי יש מועצות חלב ומועצות ביצים שקובעות מכסות דרך השר, אוקיי? אין לנו מחסור בקורנפלקס, אין לנו מחסור בביסקוויטים, אין לנו מחסור במוצרי ניקוי, אוקיי? איך קרה שדווקא במוצרים האלה הסופרים רוצים לעשות מניפולציה? התשובה, הם לא רוצים, הם רוצים למכור לאזרחים, ככה הם עושים את הכסף שלהם.
אוקיי, ועכשיו מחליטים בעצם לבטל את המכס הזה לשלושה חודשים, ונניח שמגיע חלב לארץ, ורואים שאפשר אפילו למכור אותו, כמו שאמר לנו פה הבעלים של וילי פוד, אפשר אפילו למכור אותו בחמישה שקלים לליטר, ולא שבעה שקלים כמו מחיר מפוקח, ונראה מה שקרה אולי לחמאה, ככה הם טוענים, החמאה בהתחלה מכרו בזול, חמאה מיובד, והיום... לפי הטענה שלהם, החמאה כבר הרבה יותר יקרה, והיעדר הפיקוח גרם בסופו של דבר לצרכנים לשלם יותר על אותו מוצר בסיסי.
אוקיי, אז מה שקורה בחמאה הוא שיש מכסה קטנה שהיא פטורה, ממכס, אוקיי? ואז מי שמחזיק במכסה מייבא חמאה שהיא יקרה יותר. אני אתן דוגמה, נניח במדינת ישראל היו רק סוסיתות, ואז לאיזשהו יבואה נותנים לייבא איזה רכב שהוא רוצה, אז הוא מייבא מרצדס, כי הוא מרוויח יותר פר מרצדס. ואז אנשים באים ואומרים, רגע, המכוניות התייקרו. כן, אבל המכוניות התייקרו, כי הציבור רוצה איכות גבוהה יותר, וכשליבואן יש מכסה, אז הוא ייבא את היקר ביותר. אז זה מה שקורה בחמאה. בטונה למשל, אני זוכר שקופסה של רביעה של טונה עלתה 30 שקלים, פתחו את זה ליבוא חופשי.
זאת אומרת שהבעיה כרגע של החמאה זה שהפטור ממכס הוא מוגבל, לו היו פותרים לחלוטין, אז היה לנו חמאות בזול?
נכון.
אוקיי, וכשאתה, אתה יודע, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קשוב לקולות שנשמעים מפורום קהלת, לפחות בנושאים הכלכליים, כנראה גם המשפטיים, אתה מתרשם שהתקדים הזה של פטור ממכס הולך ללוות אותנו גם להמשך, ולא רק יסתיים אחרי החגים?
אני מקווה מאוד שכן. אגב, זה לא איזשהו אינטרס של פורום קהלת, כן? זה אינטרס של כלל הציבור הישראלי, שיהיה לנו חלב זול וביצים זולות, כי זה המאכלים הבסיסיים, אגב, לא של עשירי ישראל, אוקיי? זה משהו שתורם לשכבות הכי חלשות, שנאלצות לממן קרטל ביצים וקרטל חלב. אוקיי? זה לא איזה משהו של פורום קהלת. אני מקווה שהשר יהיה קשוב לעם, לא למה שאומר בוקר
כזה. אגב, אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה. יכול להיות שהפתרון... הוא אולי פחות כלכלה חופשית, כמו שאתה וגם אני שואפים שיהיה, אבל אולי לקשל הזה שנוצר פה, אולי הפתרון הוא לייצר מכסות, כמו שעשו, נתת דוגמה של דגין, דגי אתונה, עשו את זה על מוצרים אחרים, להגיד להם, אתם רוצים להיווה ללא מכס, אין בעיה, תתחייבו על מחיר זול לצרכן, כמו שיש היום בגבינות צהובות ויש במוצרים אחרים. זה עדיף מאשר פטור מלא? אולי זה יביא תוצאה טובה יותר?
יש פה בעיה אחרת. בגדול אפשר להגיד ליבואן, תייבא בזול. אבל כשיש תחרות הוא יעשה את זה מעצמו. מחירים זולים יכולים להתקיים רק בסביבה שהיא תחרותית. אוקיי?
התחרות המשוכללת
המפוסדת. כן, כן, כשכל אחד יכול לייבא חלב, ואם שוק החלב ייפתח לתחרות חופשית ויהיו פה 10 יבואנים, כמו שיש בטונה, כן. אז המחיר ירד למחיר העולמי, הוא יהיה מאוד זול.
בקיצור, עכשיו, תחרות, זה הפתרון, אתה אומר, ולא דווקא התערבות כזו. אנחנו פשוט חייבים תחרות. לסיים. יונתן סורוצקין, כן. עמית מחקר בפורום קהלת כלכלה, תודה רבה, החכמנו.
תודה לך.
ערב טוב. אומרים עכשיו שלום למרינה צדקין, תמיר.
שלום,
דוקטור
טובים.
דוקטור, וואי, אני כבר רואה את עצמי מסתבך עם זה, דוקטור לפרמקולוגיה קלינית.
לפרמקולוגיה קלינית, ומומחית לזיהומים.
מומחית לזיהומים.
כן, מכללה אקדמית רמת גן. שלום.
הנה, דייקנו, ואנחנו... הרבה מאוד הורים מקשיבים לנו עכשיו, בדאגה מאוד מאוד גדולה, מטרנה עצרה את הייצור בגלל חיידק במוצרים שלא שווקו, הם טוענים כל מוצרי המהדרין ששווקו לגילאי 0 עד 6 ונמצאים בבית של לקוחות ביטוחים, ואנשים מאוד מאוד דואגים. אז קודם כל תסבירי לנו איך מגיע חיידק לדבר הכל כך נקי שאמור להיות, מה יותר נקי מאשר תחליף חלב לתינוק?
אתה קודם כל צודק, מאוד חשוב שהמוצרים שמגיעים לתינוקות יהיו סטרילים, מה שאנחנו קוראים לזה, ללא חיידקים. ולצערי, ברגע שמייצרים כמויות גדולות של מוצרים לתינוקות, יש גם טעויות וקורה, וזה חלק מהתהליך וחלק מלקיחת סיכונים בלייצר מוצר להמונים. ביחד עם זה אני רוצה להרגיע, קודם כל המוצר לא שווק. ונניח והוא כן היה משווק, אז תינוקות, זה כמובן תלוי גיל, אבל תינוקות לרוב הם לא כל כך מהר מפתחים תגובה לחיידק, מדובר בחיידק מים, הם לא ציינו איזה סוג, אני משערת שזה איקולי, שזה חיידק צועה פשוט.
זה אומר שילד שהוא בריא והוא לא בקבוצת סיכון, ככל הנראה, או שלא ירגיש את זה, או שזה יראה לו כמו איזה קלקול קיבה, או קצת, או כמו וירוס.
לא, שבכלל לא, כן. כן. אבל כן, אני תראה, בגדול זה כמובן, בכל העולם של חיידקים זה נושא של כמות.
כן.
ואני משערת שלא הייתה שם כמות גדולה, כי זה מפעל שמייצר מוצרי תזונה לתינוקות ברמה של תרופות, זאת אומרת שרמת בקרה שהיא מאוד גבוהה.
והם אומרים שדווקא בגלל רמת הבקרה הגבוהה הזו בעצם עלו על זה, אבל מצד שני אומרים במשרד הבריאות, תראו, הממצאים שנמצאו לא רק היו במוצרים שעלו בבקרה, אלא גם בסביבת הייצור, שזה מעלה שאלה על האיכות של המוצר.
על התהליך.
כן.
תראה, אנחנו לצערי באמת חיים בעידן, במיוחד אחרי קורונה, שיש בהקשה בכוח אדם, ואני כל הזמן מדברת על זה, גם ביצור של מזון, וגם זה התגלגל גם ליצור של מזון תינוקות. אגב, הגורם האנושי הוא גורם עיקרי, זאת אומרת, אם אנחנו נניח באיזשהו אופן נראה יותר ויותר מכונות, אז ככה גם כמות הזיהומים ירדו. לצערי, כרגע אנחנו לא נמצאים בפסי ייצור לגמרי רובוטים, אבל זה יקרה בעתיד הקרוב, ולכן...
מה, כשאת אומרת עתיד קרוב, את מדברת על שנים, על חודשים, על עשרות שנים?
אני משערת ששנים, לא עשרות שנים, אנחנו מדברים על שנים בודדות, בחלק מהמדינות כבר מבינים את הקושי, גם של לגייס אנשים וגם...
זאת אומרת שבסוף, מי שמביא את החיידקים זה הגורם האנושי, ואם אנחנו נצליח לנטרל אותו מפס הייצור, אנחנו נגיע לסטריליות של 100%?
כן. כנראה שכן.
הבנתי.
תראה, אבל כמובן יש גם את המקום עצמו, אבל אני יוצאת מנקודת הנחה שהמקום תואם את היצור, ואם אני מנטרלת את כל הנושא האנושי, אז כן, אנחנו נגיע למקום שבאמת היד אדם תהיה מועטה.
תראי, מרינה, קיבלנו... כן, קיבלנו הרבה מאוד פניות של הורים מאוד מאוד מודאגים. השאלה, אני חושב שהכי הרבה נשאלתי, האם כדאי להורים כאלה לקחת, למרות שכאמור משרד הבריאות לא מטיל ספק בבטיחות של המוצרים שנמצאים בבתי הלקוחות, האם ליתר ביטחון החלטה של הורים להגיד לעבור לתחליף חלב לבטמל אחר היא החלטה חכמה מבחינתם?
אני חושבת שכן. אני, אם היה לי עכשיו תינוק בבית והייתי מאכילה אותו בתמל של מטרנה, אני כרגע לא הייתי נותנת לתינוק שלי תמל, ליתר ביטחון. לא שאני חושבת שיש שם כרגע משהו, אבל רק כדי, אתה יודע, כמו שאומרים אצלנו בתחום שלי, זה אם יש ספק, אז אין ספק. זאת אומרת שלא משתמשים במשהו שיש אפילו ספק קטן, במיוחד כשמדובר בתינוקות.
בתינוקות ובתינוקות קטנים, אנחנו מדברים פה על 0 עד 6, אנחנו לא יודעים אגב, אם נמצאו בזה אחרים, אנחנו מניחים שלא נמצאו, שהיינו יודעים. אני רוצה רק לשאול אותך לסיום, חלקנו, את יודעת, הבוגרים יותר שבין המאזינים שהיינו בוודאי זוכרים היטב, וזה חרוט אצלם, האסון של רמדיה. עד כמה את חושבת שתהליכי הבקרה היום מושפעים מאותו אסון?
קודם כל, אני יודעת, לא רק חושבת, אני יודעת שכל התהליכי ייצור המזון לתינוקות השתנה, לא רק בארץ, גם בעולם, בהמשך לקטסטרופה. זאת אגב, אני סתם רוצה לשתף אותך שגם בת שלי, שהיום היא בת 19.5, היא הייתה תינוקת כשזה קרה, ואני מאוד נחרדתי מה שקרה שם, כי הרגשתי הזדהות עם האימהות, וזה היה מקרה מאוד קשה, וללא ספק אני חושבת שזה עשה שינוי מאוד דרמטי באיך שמייצרים מזון לתינוקות. אני רוצה להגיד לאימהות,
כן.
שקודם כל אני מאוד ממליצה, תשתדלו לקנות כמה חברות של מזון אם אתם תלויות במתמל.
אה, זאת אומרת, מראש, בלי קשר לאירוע הזה, לגוון?
בלי קשר ממלכה לגוון, כן.
כדי מה? כדי לייצר ביטחון יותר גדול על הרכיבים?
בדיוק, כי אני בכלל חושבת שזה נכון לגבי מזון בכלל, ומזון לתינוקות בפרט. וגם, כמובן, אני חייבת להגיד את ההמלצה הזאת, אין כמו חלב אם, ואישה שרוצה בכל זאת להשלים עם תמל, אז גם זה מוריד סיכונים כשאפשר להשתלב עם חלב אם ותמל, זה עדיף על רק תמל, אם יש אופציה כמובן, אני לא
כן, כמובן, אנחנו לא מנקודה של שפיטה, אבל ללא ספק אז, אחרי אסון רמדיה, היא גדלה מאוד משמעותית המודעות בנושא הזה של עדיפות לחלב אם.
מאוד חשובה, והיא מאוד חשובה, ואני גם חושבת
גם להתפתחות של הילד וכו' וכו'.
ברור.
כן, אבל זה כבר...
צריך גם לנהל את הסיכונים עם ילדים לא רק בתמל. צריך לחשוב גם גדול בגיוון של מזון, כמובן אם ילד לא רגיש לשום דבר.
כמובן, כן, בהתאם להמלצות של הצוות של הרופא ושל טיפת החלב. מרינה צדקין, תמיר, דוקטור לפרמקולוגיה קלינית ומומחית לזיהומים, תודה רבה.
בשמחה ותודה שהזמנתם אותי ושכולם יהיו בריאים, תודה.
אמן, ערב טוב. חברת הכנסת יתי עתיה, שלום.
שלום, אחר צהריים טובים.
אחר צהריים טובים.
מרחבי, טסלר.
תשמעי, אייטם כזה על תחליפי חלב, זה הופך את הבטן. כל הורה לילד זה גורם לדאגה, אבל לא על זה רצינו לדבר, אלא על, כן, על, על, על כמה נושאים. אנחנו מאוד רוצים לשמוע ממך על החוק שמגן מפני עיכול כספי סיוע לחד הוריות, אבל עוד שנייה לפני כן, את יודעת, אנחנו מסתכלים על מה שקורה ברחובות, והמהומה הרבה על עילת הסבירות, וההצבעות שממש מתנהלות כרגע, החלו ההצבעות בוועדת החוקה, והשאלה שלי אלייך, כמי שיודעת בדיוק מה היה בחדרי המסע ומתן בבית הנשיא, הפער בין מה שאתם מצביעים עליו היום לבין מה שדובר עליו בפשרה בבית הנשיא הוא כל כך גדול כדי להכריח את המהומה הזו, את האנרכיה הזו?
ראשית, אני רוצה לתקן אותך בבקשה. אני לא נמניתי בצוות של מסע ומתן בלשכת נשיא המדינה.
כן.
ושנית, אני כמוך, אני לא הייתי שותפה בחדרי חדרים.
כן, אבל...
אני זונה מכלי התקשורת, על עילת הסבירות.
כן.
ואני מבינה שדיונים מרתונים כדי לחוקק את החוק בשבוע הבא. אני גם שותפה לתורנויות היום משעה 10 בלילה עד 2 בלילה.
כן.
ולהיות בוועדת חוקה, חוק ומשפט. ואני חושבת שמנסים הכל לרקח את זה.
אז זאת אומרת, יכול להיות עוד שנראה פשרה, אבל אז בוא נדבר רגע, בתור סיינית החקיקה החברתית בליכוד, ככה יש שמגדירים אותך, החוק הזה, מה בעצם אומר? החוק שעבר כבר בקריאה השנייה ושלישית, בעצם הוא נכנס לרשומות כבר אגב?
כן, אז אני רוצה להגיד ככה, יש לי נחת, אני מקווה שעד סוף מושב הקיץ בשבוע הבא, אז אני מסיימת את מושב הקיץ עם שישה חוקים. חוק אחד שעבר הגנה מפני עיכול של כספי הסיוע להורים עצמאיים, עבר, הוא נכנס לספר החוקים בשבוע שעבר, בעזרת השם אני מקווה גם שבוע הבא...
כשאת אומרת הורים עצמאיים, אנחנו מדברים בעצם על הורים שאין הורה נוסף בתמונה.
נכון.
אמהות חרדוריות או אבות שמגדלים ילדים, נכון?
נכון. שינו את השם. השם הראשוני, המקור שלו היה או חרדוריות, הורים יחידנים, הורים עצמאים, וזה הגלגול שלו בסוף.
לא, זה הורים
עצמאיים.
אנשים אולי יחשבו שזה משמעות אחרת, אנחנו רגילים למילה עצמאיים במשמעות אחרת.
נכון, אבא גם מטפל בילדים.
לא, בהחלט, בהחלט. אבל אגב, זה כולל לא רק אותם, כי זה כולל עוד כאלה שמקבלים...
נכון, הרחבנו לטובת השוויון, אני אסביר את החוק, לטובת השוויון, הפתיעו אותי לטובה, היועצים המשפטיים של משרד המשפטים ושל ועדת חוקה חוק ומשפט החליטו להרחיב את זה לעוד אוכלוסיות חלשות.
וזה אומר בשורה התחתונה, כי ממש נגמר לנו הזמן, מה זה אומר מבחינת האזרח?
זה לא פייר, אז תזמין אותי גם.
אני אשמח שוב, אני אשמח, אבל תסבירי רגע למאזינים, מה זה אומר ברמה הפרקטית?
החוק, אנחנו, אז החלק הראשון של החוק, ההורים עצמאים, מגיע להם כל מיני כספי סיוע מכוח כספי מכוח הטבות ממשלתיות, מכוח חקיקה, הם זכאים לכספי סיוע, הכוונה שלא יגנו על מפני עיכול על כספי הסיוע.
זאת אומרת, אם יש להם כרגע צו עיכול על החשבון, הכספים הללו יהיו מוגנים, הם יוכלו למשוך אותם וליהנות מהם לטובת הילדים.
בוא אני אסביר לך, אני אקח את התוכנית המפורסמת שכולם מדברים עליה, תוכנית סל גמיש. ולתוכנית הזאת בדרך כלל משתתפים הורים עצמאים. זה אומר שהתוכנית סל גמיש זאת תוכנית שמשרד העבודה מפעיל אותה מכוח החלטת ממשלה. התוכנית הזאת מסייעת להורים עצמאים להגדיל את היקף המשרה או את היקף הלימודים בה. התוכנית משתתפת עם הקנה להורים מימון מעונות יום, משפחתונים, קייטנות, צהרונים. היא מסייעת להם במימון הכשרה מקצועית שהמשרד מכיר בה וכדי שיוכלו ללמוד ולעבוד. מה הרציו בתוכנית הזאת? והיא באמת
ממש בקצרה, כי ממש נגמר לנו הזמן. כן,
היא מוציאה את ברגע שאתה מוציא אותם להכשרות מקצועיות, היא מוציאה את ההורים האלה מקו העוני, היא משלבת אותם בשוק העבודה.
מה שנקרא, ניתן להם חכה ולא רק דגים.
יפה, ולא דגים.
חברת הכנסת אתי עטייה.
היא מנתקת אותה מהקצבאות.
כן, אתי עטייה.
והיא משפרת את המצב הכלכלי.
זה בהחלט מצב עדיף, בוודאי לפי המקומות.
לדעתי, הצעת חוק מבורכת, ושהיא מורחבת על עוד אוכלוסיות חלשות, שמקבלות הבטחת הכנסה.
עלי והצליחי לטובת כולנו, חברת הכנסת אתי עטייה מהליכוד. תודה. פרסמות וחוזרים.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי, עם צבי טסלר.
שטח כלכלי, 5:49, שלום רב שלמה אישון.
שלום וברכה.
ראש מכון כתר, כלה על פי תורה, כי כרגלנו אין אדם נפרד מחברו אלא מתוך דבר הלכה, ואנחנו ממש בעוד שעה וקצת ראש חודש מנחם אב, שבוע פרשת דברים, חזון, על מה נדבר?
אכן ערב ראש חודש מנחם אב אנחנו, ובראש חודש מנחם אב כבר קהילות אשכנזים נוהגים שלא לאכול בשר ולא לשתות יין, הספרדים רובם מתחילים יום אחד לאחר מכן, והדבר הזה מעורר שאלה כלכלית, והיא מה יעשו בעלי מסעדות בשריות, האם מותר להם לפתוח את המסעדה בימים הללו, או שמה
ללקוחות בעצם שאוכלים בפועל בשר?
לקוחות שאוכלו בשר, לקוחות יהודים שאוכלו בשר, כאשר בעל המסעדה חושש מאיבוד הפרנסה, גם באותן ימים שלא ירוויח, וגם אולי בכלל יאבד לקוחות שיעברו לאכול במסעדות אחרות, כתוצאה מכך שבימים הללו המסעדה תהיה סגורה.
זאת אומרת, לפני עיוור, אמנם לפני עיוור הוא נותן להם לאכול בשר, אבל אולי הוא מציל אותם מלאכול נבלות וטריפות.
אז בדיוק כך. אז לכן יש פה בעצם שתי נקודות להיתר. הנקודה האחת היא הנקודה שבצדק הזכרת, שיש פה אמנם הכשלה באיסור קל, אבל על ידי זה הצלה מאיסור חמור, ויש דעתו של רבי עקיבא אגר, שאומר שבדבר הזה אין איסור לפני עיוור, כי מצילים אותם מאיסור חמור. אגב, היה מי שרצה אפילו להתיר לפתוח מסעדה בתשעה באב, עד כדי כך, זה יותר דחוק מאוד, אבל רצה להתיר אפילו את זה כדי להציל מאכילת נבלות וטריפות. והדבר השני, שהעובדה שיש גם מסעדות נוספות שפתוחות, ממילא היא מבטלת פה בעצם את איסור לפני עיוור דאורייתא לפי רוב השיטות. אומנם יש מחלוקת בפוסקים, האם כאשר האלטרנטיבה היא על ידי יהודי אחר, שגם הוא בעצם אסור, האם הדבר הזה מוריד את האיסור שלפני עיוור תיתן מכשול או שאינו מוריד? הרי מה אומר שבעל נפש יחוש שיש בזה איסור לפני עיוור, אבל אומר הרב עובדיה יוסף בתשובה, וגם הרב אליעזר ולדנברג, גם הוא בתשובה, אומרים שניהם, שבמצב הזה שיש לאדם חשש לאיבוד פרנסה, יכול מדע לסמוך על זה שבחגון דה אין איסור שלפני עיוור, ולכן יוכל לפתוח את המסעדה, אף על פי...
אגב, המודה של השנים האחרונות, שמסעדות בשריות מביאות בכל שעה גולה בערך מישהו שיעשה סיום, ואז יתיר לכולם לאכול בשר, יש לזה מקום מלאכתי?
טוב, אז פה נכנסים עכשיו לשאלה האם מותר לאדם מראש לתכנן, להשתתף בסיום כדי לאכול בשר. דעת המשנה ברורה אינה נוחה מזה, אומר שאם אדם יזדמן לו בלימודו סיום, ורגיל תמיד לאכול בשר בסיום, ודאי שיכול לעשות זה גם בתשעת הימים, אבל לא לכתחילה לתכנן כך. אנחנו אומר, אבל יש גם נוהגים אחרת בזה, כל אחד ינהג.
כן, טוב, אז אנחנו כן בהחלט נעודד להשתתף בסיומי מסכת, אנחנו כאן ברדיו קול חי, נעביר בכל יום עם תשעת הימים סיום מסכת בשידור חי לטובת המאזינים, לא בשביל לאכול בשר, אבל לפחות כדי לקיים את המנהג הזה. הרב שלמה ישון, שיהפכו ימים אלה לסון ושמחה, תודה רבה על הדברים, ועד כאן שטח כלכלי לשבוע הזה, ניפגש כאן בעזרת השם באותה שעה בשבוע הבא, על הצדקה נזכיר כתוב, ובחנוני נא בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.